אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמן, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
השקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
טוב, שיחת קיבוץ מספר 15. עשינו כברי הדרך. מה שלומך?
וואו, אני כבר לא יודע. נראה לי שאני בסדר יחסית. את יודעת, מדינת ישראל, חיים מיום ליום.
כן, היה חג קשוח, כאילו היה שבוע קשוח. אני, כל האזעקות שהגיעו גם אלינו נהיו יותר אינטנסיביות, גם קמנו לפני יומיים לרעידת אדמה, גם אתם?
אני הייתי בגולן, שנתי באוהל, וקמתי לדבר הזה, אבל הבנתי שזה מהר מאוד שאני חוזר לישון.
כן.
רגע, קמתם להתראה או לגמרי?
תראי, אני ישנתי...
כי אני קיבלתי בעין הבשור התראה על רעידת אדמה בצפון. נכון,
התראה.
אז אני ישנתי, זה היה באותו לילה, אני ישנתי בגולן, ישנו באוהל, ועשינו מסיבה, יצאנו חבר'ה, זה היה ממש כיף, במקום נורא יפה. ואז כל הלילה עוברים עלינו מטוסים להפציץ באיראן.
נכון.
ממש, זה היה רעש משוגע, גם דיברתי אתמול עם איזה טייס, הוא אמר שזה היה בדיוק הנתיב, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה.
קצת מוזר שזה הנתיב, אבל...
פחות או יותר.
אבל הגיוני, תחת הסבורים.
ואז בבוקר היה התראה על רעידת אדמה, שזה נורא מוזר, אתה מחכה להתראה לזה, פתאום יש התראה על רעידת אדמה, שזה היה בגלל הפיצוץ בלבנון.
כן. אז אלו הם חיינו בזמן האחרון, ובכל זאת התכנסנו לשיחת קיבוץ 15 ומיוחדת, כי בעצם פעם ראשונה שיש לנו נציג מהקיבוץ הדתי, שעבר.
במקור, כן.
במקור.
דתל"ש.
ואנחנו עוסקים בספורט, שזה גם משהו שלא נגענו בו. אז נמצא איתנו ברק פלג, בן הקיבוץ הדתי לוי, שבגליל התחתון.
נעים מאוד.
כדורסלן עבר בליגת העל הישראלית, עד לא מזמן, מאמן של קבוצת גליל עליון, תחת אש.
נכון.
וכעת, המאמן של קבוצת מם קף עוטף דרום. שהחלה לשחק בשבוע שעבר בליגה הלאומית, זו קבוצה מיוחדת, נכון? שנולדה בתור מיזם של ראשי איגוד הכדורסל, אנחנו נרחיב על זה, יחד עם אנשים מהעוטף, כחלק מהשיקום של האזור. אז מאיפה אתה בא?
עברת פה עכשיו את כל ההיסטוריה על רגל אחת.
לא נגעתי ביחידה, כן?
גם ביחידה.
נגיע לזה, נגיע.
צריך להגיד שהוא בן קיבוץ דתי שנשוי לבת
מזרע.
מזרע זה בטח לא היה קל להביא את...
מדעני מזרע, לא?
מדעני מזרע הביתה.
כן, זה דו-קיום אמיתי.
לגמרי.
אבל זה הצבא, הוא ככה מחבר אנשים.
לא, אז ראה, זרקנו באמת המון דברים, כי יש המון על מה לדבר, אבל נתחיל בהתחלה.
אולי נתחיל דווקא בכדורסל, ואחרי זה נלך אחורה.
בטח בכדורסל.
מה זה, ברק, אם אתה יכול לספר לנו, ויש לזה אחר הרבה חשיפה.
נכון.
ובצדק, זה מיזם מדהים. מה זה אומר בעצם הקבוצה הזאת שאתה עכשיו מאמן, וגם עברת בשבילה דרומה לעין הבשור?
כן, אז מי שקצת מצוי בעולם הזה של ספורט, ספורט מקצועני, זה חשוב להגיד, כי הרבה מתבלבלים וחושבים שמדובר פה באיזה מחלקת נוער, חוגים, כאלה ואחרים, אז לא. אחרי באמת האסון של השביעי באוקטובר, אני אימנתי בגליל, אז הייתי שקוע בהישרדות שלי שם, בקבוצה שבעצמה, בליגת העל, שהיא קבוצה מקצוענית ומפונה מהבית, אז זה גם היה אירוע בפני עצמו, אבל אנשים...
הישרדות תרתי משמע, גם בליגה וגם
בדיוק, ממש ככה. כן, כן, כן. אז בעצם כמה אנשים שמחוברים, ובאותה תקופה כולם היה להם המון מיזמים ורעיונות, וזרקו לאוויר, וההתלהבות נורא גדולה. בסוף מי שהרים את הכפפה זה טל רוסו, שהיה אלוף פיקוד דרום, וחבר כנסת.
הוא מהצפון, אבל נכון.
הוא במקום מחולתה. הוא גלילי, שגם שיחק כדורסל בגליל, ואוהב כדורסל, יודע מה הקבוצה עושה לאזור. שנינו יודעים, שנינו, גם אני הייתי בגליל כשחקן, אבל גם כמאמן. ועוד ככה אנשים, אושיות כדורסל כאלה ואחרות, ופנו, חיפשו למי להתחבר ואיך לעשות את זה. אני מודה שבשלב הזה זה נראה לי רעיון קצת תזוי, גם לא באמת הייתי במושקע בו. ובסוף זה הגיע עוד בחור, שהוא היום המנכ״ל שלנו, שהוא מתלמי יוסף, שזה בעוטף, שהוא היה שחקן כדורסל, והתחילו עמוס אריאל, בחור באמת משהו. והתחילו לזרוק רעיונות, ופנו להמון המון אנשים, וספונסרים, וכולם, כן. בסוף, איגוד הכדורסל, הרים את הכפפה, ואמר, בואו נעשה משהו משותף. איגוד הכדורסל מאגד בתוכו את כל קבוצות הליגה, ונבחרות ישראל, בניגוד אולי למנהלת ליגה התעל, שמתנהלת באופן קצת עצמאי, פה זה בעצם אחראים על כל הילדים, כל הליגות, ועל נבחרות ישראל, ובעצם עלה איזה רעיון, בואו ניקח חבר'ה צעירים, שהם כולם שחקנים מקצוענים, כולם חיילים, ספורטאים מצטיינים בצבא, כאלה שמוכנים לבוא, יקבלו מעטפת מאוד מאוד מיוחדת במקום שונה, קצת כמו בגליל, שאתה בפריפריה ואתה מתנתק,
בעצם הקימים קבוצה, יש מאין.
קבוצה מאפס ישירות לליגה לאומית. צריך להבין, אין דבר כזה. בדרך כלל עוברים שלבים. ופה היה צריך גם את האיגוד בשביל ההחלטה הזאת, וזרקו לי את הרעיון הזה לא מעט, אני מודה שהייתי סקפטי. איפשהו, גם אני, העזיבה שלי את גליל עליון הייתה לא בדיוק משהו להתפאר בו, סוג של איזה ככה משבר קטן, אבל...
שזה קורה במקביל?
כן.
ההקמה והעזיבה?
כן, קודם כל הייתה החלטה שהקבוצה הולכת לקום, היו גם מתנגדים, בליגה לאומית, בעוטף, עכשיו צריך למצוא מאמן, שיוביל את הדבר הזה, אבל דבר אחד, אף אחד לא לקח בחשבון, אין שם תשתית, אין ארגון. קבוצה זה לא עכשיו לבוא ובוא נקבע שעה לאולם ונתחיל להתאמן. זה הרבה הרבה יותר גדול. זה על כל פרט שאתם יכולים לחשוב שאתם רואים בטלוויזיה.
צריך לארגן גם את ההנהלה ואת האולם ואת האפסיונאי ואת
אולם בסטנדרט ואפסיונאי ומאמן כושר ופיזיותרפיסט ומנהל קבוצה ומנכ״ל ושחקנים ומים ומגבות ושעות אימון וטלוויזיה.
לא הייתה בדרום איזה תשתית, קבוצה שאפשר לבנות עליה, הפועל בערי, משהו
לא יודע. היה פעם בערי ההיסטורית, יש באשכול, אבל זה קבוצות בליגות נמוכות, וגם צריך להבין, הרבה התפזרו.
אבל זה אומר שהתשתיות כן היו קיימות, היה צריך להחיות אותם,
או שהם היו בכלל? הדבר היחיד שהיה זה אולם כדורסל.
במגן.
במגן, די חדש, והוא גם סך הכל טוב לליגה הזאת. והיה ברור ש... ועליי באיזשהו שלב אמרו, אתה היחיד שאתה תעשה את זה, אתה יכול לעשות את זה, זה מתאים לנו, ואתה, ומודה שזה ככה אתגר אותי מאוד. ידעתי למה אני נכנס, ידעתי שאני אחבס בגדים, ואשטוף רצפה, וצריך לשכנע אנשים לבוא. לא תיארתי לרגע כמה גדול זה, כמה גדול וכמה זה קשוח להקים ארגון כזה. זה כלל לגייס כסף, ועדיין לגייס כסף.
אתה מגייס כסף?
אני ורוסו ועמוס אריאל, ואולי עוד כמה, אנחנו פשוט מגייסים אנשים, ודרכם מגייסים כסף, יש לנו תורם אמריקאי מאוד גדול, שככה בא בגללי. אני יכול להגיד לכם גם בנק לאומי, שזה מבחינתי אמירה מאוד משמעותית, וקרנות.
וזה בעצם גם לאגד, להקים איזושהי עמותה, נכון?
להקים עמותה, יש עמותה שנקראת ממקף עוטף דרום, שגם היא מורכבת מהמון המון אנשים, אוהבי כדורסל, אוהבי דרום, שרוצים לתרום.
הקפדת להגיד שמדובר במשהו שהוא ספורט מקצועי. אבל אני שומעת, ובסדר, אני מנקה גם כרגע את העניין של הגיוס כספים, אבל אני שומעת הרבה חינוך,
לגמרי.
והמון משהו שהוא חלוצי ציוני כזה, כאילו...
אני מניח שגם רוסו וגם אני וגם עמוס, שאנחנו אוהבים כדורסל, אבל אני אגיד בכנות, יכולתי להישאר בליגת העל, והיו לי הצעות להמשיך לאמן, וגם השחקנים שהבאנו, היו מוצאים קבוצות אחרות לשחק בהם, מי בליגת העל, מי בליגה לאומית, מי שחק יותר,
יש שם גם בנים של הבן של גורשלף.
יש בנים של שבחרו לבוא, וגם להביא אותם, זה חבר'ה שהם לא מאזור, אוקיי? הם לא מכירים באמת את הדרום. אני מכיר את הדרום, הייתי, יש לי חברים, אני קצת יותר מבוגר מהם. זה כמו שאני אנחית באזור שהוא נתפס כאזור מלחמה. שעבר טראומה שמרגישים אותה בכל נסיעה שלך על כביש 232. אתה מרגיש, זה בלתי נתפס מצד אחד, וזה אי אפשר להפריד את זה, וכל נסיעה לאימון עוברת דרך המיגונית הזאת, ו...
כל האזור הזה הפך
למין אתר... האזור הזה הוא טעון מאוד.
סוג של אתר הנצחה גדול.
אתר הנצחה גדול, והידיעה, אני כל הזמן, זה הדיסוננס שיש 101 חטופים וחטופות, 5 קילומטר, 7 קילומטר, היא בלתי נתפסת.
אבל תגיד, גם צריך להגיד, החבר'ה האלה הצעירים, קודם כל זה קבוצה מאוד צעירה.
נכון.
אתה אומר, זה ספורטאים שהם ספורטאים מצטיינים בצבא.
נכון.
הם כמעט עושים שנת שירות. או זה ממש שירות לאומי.
הם חיים, שכרנו 2 בתים בעין הבשור במושב. זאת אומרת, גרים גם כקומונה, הבאנו עכשיו גם 2 זרים אמריקאים.
שחיים שם איתם?
שזה עוד יותר מסובך להביא עכשיו לארץ, אז אותם שמנו בבאר שבע כרגע. אבל הם חלק בלתי נפרד. כלומר, אם יש, עכשיו היו ימי זיכרון ו... אירועים, אז הם חלק בלתי נפרד מהקהילה הזאת, ודיברת על חינוך וערכים, לי מאוד חשוב שהחברה האלה, שבוא נאמר את האמת, רוב חייהם זה כדורסל, הם לא עושים עכשיו שירות משמעותי בצבא או כלוחמים, אבל יש להם הזדמנות לשרת בדרך אחרת, אם זה בבית ספר, אם זה בחוגים, אם זה להשתתף בכל מיני אירועים של המועצות השכנות גם,
הם גם יכולים להיות רול מודל לילדי האזור, שזה מדהים.
אנחנו, אני יכול להגיד לכם שהמשחק שהיה השבוע שעבר הראשון, הוא היה אחד הדברים הכי מרגשים שאני חוויתי.
נגד אלת.
מאיזו בחינה?
נגד אלת. אמרתי, אני הרבה שנים, גם כשחקן מקצוען וגם כמאמן, וכנראה במאות משחקים, ויש התרגשות טבעית לפני כל ספורט תחרותי, ופה התרגשתי בצורה אחרת. אני... זה משהו שאתה מדמיין אותו ורואה איזה תמונת ניצחון ומסתכל על אנשים ורואה את ה... אתה באמת צריך לראות את הלבבות פנימה ולהבין שזה קורה ולראות את ההתכווננות. עכשיו, צריך להבין, אני לא חושב שהיה אירוע כזה של 500 איש באים לראות משחק כדורסל בשידור ישיר אחרי כזאת טראומה עם איזשהו שעתיים של חיים. זה היה חזק, זה היה מאוד מאוד חזק, אני חייב להגיד.
ראיתי אתכם בכתבה של אלמוג בוקר.
נכון.
והיה שם בחור שהוא הבן של הרבשת, משהו?
חן קראוניק. חן קראוניק.
כן.
שאגב, חן...
הוא שחקן כדורסל.
שחקן כדורסל שמגיל 16 עבר לעמק ישראל. הוא שיחק בנוער בעמק ישראל, הוא בא לאקדמיה שם, והוא שיחק עם הבן שלי, והוא היה בא אליי הביתה, גם הוא וגם אבא שלו, ואוכלים ארוחת ערב, ו...
כי אבא שלו היה מאמן כדורסל
אבא
גם.
אבא שלו היה איש כדורסל.
חולה כדורסל.
חולה כדורסל שליווה את הבן לכל מקום, והשבר הוא מאוד גדול.
עכשיו, כי נגיד שהוא נרצח בשבעה באוקטובר.
נכון, הוא נרצח כראשון מבארי שיצא שם להגן. ואני מכיר את החיבור, ואני מכיר את שניהם, וגם אני תמיד אומר לו בשקט לכן, אבל אני אחזיר אותך לכדורסל, דרך הקבוצה הזאת. הוא לא היה מסוגל לחשוב על לשחק בשלב ראשון.
בלי אבא שלו.
בלי אבא, ולאט לאט אמרנו, אין בעיה, רק תהיה לידינו. בוא, תהיה פה, תהיה, תעזור למנכ״ל, תעזור לנו, תהיה סביב הקבוצה, זה תמיד מגרה קצת את החושים.
אבל איך זה לך, כמאמן, להיות מוקף בדבר הזה? אנחנו יודעים שהנוכחות המסיבית הזאת של השכול, היא לא פשוטה.
היא לא פשוטה. אם אני מסתכל ככה לאורך השנים... על משהו שאני חושב שאותי מלווה בקריירה, וגם בבחירות שלי, גם בקבוצות ששיחקתי, אבל גם בקבוצות שבחרתי לאמן, אני חושב ב-100% היו מונעות מאיזשהו מקום של חיבור רגשי. מבחינתי, ואני גם אומר את זה לשחקנים, זה אף פעם לא הספיק לי רק להיות שחקן שמרוויח כסף. זה נחמד, אבל אתה יכול ללכת למקום אחר שמציע לך יותר, ו... אם אני מסתכל אחורה, אז גם הבחירות שלי בקבוצות ששיחקתי לא היו רק בגלל הכסף, שזה מאוד מפתה וגם נראה לי סבבה.
לא שיחקת במכבי, במילים אחרות.
לא, אבל שיחקתי בהפועל ירושלים, לצורך העניין, וזה מקום מבחינתי עם המון המון משמעות, כי אתה מרגיש את העוצמה. אני גם הבאתי ב-97 את אחד החברים הכי קרובים שלי, שהיה מפקד חן צנחנים בלבנון, נדב מילו, רב סרן נדב מילו, שלמד איתי, והוא שיחק איתי כדורסל, ומבחינתי, משחק כדורסל תמיד התחבר אליה.
דו מילו למד איתך בתיכון?
למדתי בכיתה, גרתי בבית, ומשפחה מאוד קרובה אליי. ומבחינתי, זה תמיד, יש שם איזה חיבור, כל משחק. כל פעם שישמיעו את ההמנון, אני צריך לראות תמונה שלי ושלו, לדעת שאני במקום הנכון, וגם עכשיו, יש לי הרבה חברים בעוטף, אנחנו איבדנו בנים של חברים שלנו, כן, אני...
ותגיד,
כן חיפשתי איזושהי משמעות.
הקבוצה הזאת היא באמת, יש כאילו דיסוננס בין השליחות והחלוציות לבין הכדורסל, לבין
התחרותיות,
וגם לפי מה שאני מבין, הקבוצה לא יכולה לרדת ליגה.
בשנה הראשונה,
זאת אומרת, סוג של, המציאו פה ישות חדשה שלא הייתה מעולם בכדורסל הישראלי כנראה, קבוצה מקצוענית, אני מניח שיש מי שירים גבה על הדבר
הזה. הרבה ירים הוא גבה.
כי יש פה משהו שהוא באמת, כאילו מבטיחים להם לא לרדת ליגה, לוקחים באמת שחקנים מכל מיני מקומות, אז יש פה איזשהו קונפליקט.
צריך להסתכל על זה בכמה מישורים. אני חושב, אחד, אנחנו בתקופה אחרת, וקרו דברים אחרים, וצריך לעשות דברים בצורה שונה, ועושים גם דברים חריגים, וההחלטה באמת לאשר קבוצה שנכנסת ישירות בהם, קבוצות אחרות יכולות לבוא בטענות שהן משקיעות כסף, והן עלולות, הן רוצות לעלות ליגה, ואנחנו יכולים להרוס את זה במרכאות אם ננצח אותה.
אבל אגב, אין קבוצות דרומיות נגיד שיכולות?
יש באשקלון ויש באילת, אבל לצורך העניין זה נקבע לשנה. בעיקר מתוך מקום שאין תשתית עדיין, אנחנו בונים תשתית.
שנה זה אומר שבעונה הראשונה לא יורדים.
בעונה הראשונה. אני מאמין שבעונה השנייה אנחנו נהיה כמו כל הקבוצות, ואנחנו גם צריכים לחזק את התשתית. אז זה ברמה הזאת, אני מבין את המתנגדים, אבל אני גם אומר, בואו, בתקופות מיוחדות עושים דברים מיוחדים.
כי הקבוצה היא לא ברמה של הליגה השנייה?
הקבוצה...
או שכן, זאת אומרת, היא יכולה להישאר בליגה גם ככה.
היא התחילה מאוחר, היא קבוצה מאוד צעירה, הכל נכון. בסוף אנחנו קבוצה תחרותית, מקצוענית, שרוצה לנצח. גם המשקיעים שלנו הם אנשים שבאים בתחום התחרות, והם רוצים לראות תוצאות, וככה זה צריך להיות, אחרת אנחנו נרדם. בתוך כל זה, אני חושב שיש פה גם ברמה, נקרא לזה איגוד הכדורסל, זה לקחת שחקנים פוטנציאליים, לתת להם מעטפת שהם לא מקבלים במקומות אחרים, של שעות אולם, של... זמן להתפתח, זמן לטעות. הרוב השחקנים הצעירים, אין להם זמן לטעות. ואז הם מאבדים את הביטחון. ופה יש לנו איזושהי אופציה לפתח אותם גם כשחקנים, שישרתו בסוף את הכדורסל הישראלי, אבל גם לא פחות בעיניי. עכשיו גם כאנשים שחווים דרך החיים שם, במשמעות אחרת. ויום אחד הם יגדלו, מסתכלו אחורה על הקריירה, והבינו שהיא קצרה. וחלקם יפרצו, חלקם אולי יישארו בליגות הנמוכות. ואז הם יישארו עם המשמעות שלהם. ובעיניי זה מדהים שזה יכול ללכת ביחד, אבל לגמרי זה הפוך להיות תחרותי.
תגיד, איך הילדים, אתם בעצם גרתם בציפורי?
כן.
אימנת בגליל עליון, אתה ממש עובר פה טלטלה עם כל, עם המדינה, וגם הילדים שלך.
כן, זה...
ועכשיו עברתם... מציפורי דרומה לעין הבשור בגלל בזכות הקבוצה, וגם שיבולת אשתך, לא יודע איפה היא עובדת ואיך זה מסתדר לה. פסיכולוגית, נדמה לי.
היא פסיכולוגית.
אז היא מסתדר מצוין.
עם הצרכים שם, כן.
הילדים מקבלים את זה, ספר.
זה איך אנחנו תפסנו את עצמנו אחרי כמה ימים, שבועיים, בתוך כל מיני משברים, ואמרנו, וואו, מה עשינו? כי הכל קרה לנו נורא מהר. ההחלטה הייתה צריכה להיות, היה הרבה חוסר ודאות אם המהלך קורה או לא קורה. הרבה מזה גם היה קשור אם אני אסכים לבוא או לא. וגם לראות שברמה התשתית והכסף, ואני חייב להגיד שהגאווה הכי גדולה שלי, דווקא על רקע הימים הקשים, ואתם צריכים להבין, אני, על הכיפק, עובר ומקים משהו ויש לי משימה, ואני חי אותה בימי הקמש, ושיבולת שהיה לה קריירה משלה, גם כפסיכולוגית בקליניקה, וגם כרכזת בתחום של אוטיזם, והיה לה ממש ממש חיים מלאים, עזבה הכל.
אז איך היא הסכימה?
כי אחד היא משהו. בוא נתחיל מזה. והיא גם, ברגע שהבנו שאנחנו הולכים לזה, היא מיד נכנסה לתפקוד של למצוא בית ומערכות חינוך, וממש גם רצינו כנראה איזה שינוי שבער בנו קצת לעשות. איך הסכימה? כי היא אמיצה. היא באמת אמיצה, אני חייב להגיד, כי אנחנו...
אבל היה גם שם את התחושה הזאת שגם אולי בשבילה של אנחנו הולכים רגע לסייע איפה שצריך אותנו?
כן, אני חושב שבסוף היא, גם שינוי, אבל גם, תצחבי, אנחנו בתוך ככה, אנחנו בשיחת קיבוץ, אנחנו בונים בית במזרע, ואנחנו קיבוצניקים שנינו, ואנחנו בתוך איזשהו שערה, וגם את זה עצרנו לרגע, ועושים את זה בשלט רחוק. ובתוך כל זה יש פה ילדים, ארבעה ילדים, שכל אחד זה תפס אותו במקום אחר, וזה, הבן שלי הוא בן 22 הגדול, יעל, הוא שחקן כדורסל מקצוען, באמצע פציעה קשה, שבעצם חזר הביתה אחרי ניתוח, והתחיל שיקום. ואנחנו פתאום באמצע השיקום, עכשיו שיקום לשחקן פצוע הזה, ארוחות, וזה בית, זה בסיס. ומשם יוצאים לטיפולים ולאימונים, ועזבנו. וזה עשה לו לרגע איזושהי טלטלה של, וואו, אנחנו נוטשים אותו, שזה קשה לשמוע. אז הוא ממש התאפס ככה, והחליט שהוא נשאר בצפון, ושכר יחידת דיור במגידו, ונשאר שם.
שכן.
ויש לי בת חיילת ביחידה, שלא הייתה לרגע בבית בכל התהליך, ויום אחד החדר שלה עבר דרומה, שכל החיים שלה וכל החברים שלה הם בצפון, שרגילה לצאת בחמישי, ולהסתובב עם כל החברים מהשנת שירות, ומהכיתה, ומהצבא. ובום, היא כאילו נוסעה דרומה,
בעלי הבית השתגעו.
וואו.
ומה עם הקטנים? הקטנות
שבגילאים ט' וו, שזה בשיא המערכות יחסים החברתיים במושב, ופתאום מתחילים לקבל קצת מהזהות, וזה טלטלה עדיין גדולה. ואני חושב שלהם מגיע באמת, שוב, לא כל הימים הם ורודים, למזל יש לנו קהילה מדהימה, גם בעין הבשור וגם הבית שלנו, וחברים שלנו, אחד החברים הכי קרובים שלי עם הצוות ומשם, אז
מעין הבשור,
אז אנחנו מגשימים גם חלומות ישנים של הגור ביחד.
גם אזור מאוד יפה.
ואזור מדהים, מדהים, מדהים. הוא באמת מדהים.
לא, אבל זה חתיכת התמודדות משפחתית.
כן, אבל את יודעת, אני חושב על זה.
וגם מחזק את ה... בהרבה מובנים זה מחזק.
כן. אני חושב שגם אם הם מבינים, הילדים תמיד... ההורים נותנים דוגמה אישית.
בדיוק.
ואם הם רואים שההורים שלמים ומבינים, שיש פה שליחות, בסוף לומדים להעריך את זה.
אני חושב שנגעת בנקודה כי חטפנו לא מעט מה עשיתם לנו, וזה סתם שטויות, והקבוצה הזאת היא ככה, ואני מבין את זה. אבל אני רואה היום שהם חווים את ה... הם חווים גם דרך החברים שלהם, והמשפחות, והמשחק האחרון, הראשון, מה היה סביבו, ואיך אמרתי שאני חזרתי הביתה בפעם הראשונה עם טישרט של עוטף דרום, עם איזשהו לוגו, וזה נהיה אמיתי.
מה, אני צריך כזה.
לא, אני אביא לכם, ואני כאילו מייצג משהו, וגם בסוף הם חלק מזה, אז הדוגמה הזאת,
אני חושב, מעניקה להם. אתה יודע, אני חושב, ואת יודעת, טוב, זה ברור שזה לא מקרי שאתה המאמן של הקבוצה הזאת, זאת אומרת, גם לאורך כל החיים שלך, אתה ביצעת בחירות שהן לא בחירות טריוויאליות לספורטאי, הרי... התגייסת, היית ספורטאי, היית כדורסלן, ובחרת לא להיות ספורטאי מצטיין, נכון, אלא ללכת לשרת בסיירת מטכ"ל, שירות משמעותי, ואני מניח שזה, כמו שאתה אומר גם, החלטה ערכית שלקחת, וגם פה יש פה החלטה שהיא גם ערכית, והיא לא מנותקת מה...
אבל רגע נלך להחלטה, אתה דיברת כאילו רגע על הגיוס, עמדת בפני החלטה, כאילו היית צריך לבחור?
בניגוד לבן שלי, שהיה צריך, או לחברים שלו, אז אחד, אני נובמבר 90 נקרא לזה, בשנות 90, וגדלתי בקיבוץ דתי, ולמדתי בתיכון דתי בשדה אליהו, ושיחקתי כדורסל, והייתי שחקן מצטיין בכדורסל, אבל הדבר היחיד שעניין אותנו, זה לאיזה יחידה אנחנו מתגייסים. תוסיפו על זה שנבחרות ישראל הצעירות תמיד יתאמנו בשבתות ובשישי, שגם ככה לא יכולתי ללכת. ולכן לא באמת התלבטתי. גם לא קיבלתי מעמד של ספורטאי, כמו שהיום השחקנים שלי מקבלים, ולי היה ברור שאני הולך לצבא. עכשיו, אף פעם לא תפסתי, אני יודע שהייתי שחקן טוב בגילאים האלה, ומצטיין באזור, אבל זה לא היה, לא חייתי את העולם של ספורטאי. זאת אומרת, לי באמת לא עמדתי בפני הדילמה.
אז איזה עולם חיית? מלבד הסיירות?
קודם כל, שאתה גדל בקיבוץ דתי, מראש הסגנון חיים הוא, והמסרים והערכים, הוא לפי הדת. עכשיו צריך להבין, קיבוץ לוי, שזה קיבוץ צנוע וגם יחסית מבודד, אם לוקחים את הגוש של הקיבוצים הדתיים, בסוף זה, בסוף היה, לצערי הרב, הציונות הדתית איבדה כיוון, כן? אני אומר זה בצער גדול, ואין להם...
לפחות ההנהגה שמתיימרת.
ואני מתייחס... חלקים ממנה, כאילו...
חלקים עצומים.
שצובעים אותה.
אני אומר זה בצער, כי אני יודע מה היה הבית, נקרא לו הלאומי, הפוליטי של ההורים שלי, ואין אותו היום. זאת אומרת, הם במשבר. שזה מקום של תורה ועבודה, וקיבוצניקים, ומלח הארץ, שהשיח הוא תמיד מתון, ותמיד מחבר, ותמיד מקבל. וההורים שלי... יש להם חברים...
הם שם?
ההורים שלי שם, ואימא שלי 40 שנה הייתה מיילדת מיתולוגית בפוריה, שחברות הכי טובות שלהם מהקיבוצים של בעמק הירדן.
שמה הולך לפניה.
שמה הולך לפניה.
אני יודעת, אני גם פניתי אליה לפני הנדה הראשונה בגלל
הירדן. היא באמת משהו, והחיבור לחברה חילונית תמיד היה לנו בבית דרך ההורים, גם אבא שלי מהצבא, אבל גם אימא שלי היום יום שלה. ויש לי אחיות... צדיקות אחת-אחת, אחת גרה בהתנחלות בשומרון, ואחת בקיבוץ, אבל תמיד השיח היה נורא נורא מחבר ומקבל.
ומתון.
ומתון. וככה גדלנו, הלכנו לעבוד, זה לא... אני גדלתי כקיבוצניק, עם המון המון דברים מקבילים אליכם. שאתם קיבוצניקים, אמנם עם כיפה, ואמנם עם שעות של תפילות.
גם הייתה חקלאות בלוויר.
חקלאות, לולים, מלון, רפת, הכל.
מתי ירדה הכיפה?
אני בצבא, אני ככה די בתחילת הצבא, חושב ש... וגם אצלי זה לא היה איזשהו אקט קיצוני. זה היה אקט של קצת בדיקה, נראה לי, קצת פלירטות עם האסור, לפרוץ את הגבולות. אני חושב שבאופי אני... דיברת על הבחירות שלי, אבל באופי אני חושב שהייתי ילד די מרצה כזה. ומשהו בבחירות שלי דווקא לא מרצה. לא, אני לא בא לי לעשות מה שמצפים ממני. כן. אוקיי, אלא מה שמרגיש לי הלמת, נכון, לי.
ופגשת שמוצניקית, ממזרה, מוכרים בשר...
שמוצניקית של החיים.
בשר אחר.
אבל היא יותר צדיקה ממני, אז זה לא נורא... כן, כן, ונפגשנו בצבא, ו...
איך אגב, איך זה היה מבחינת ההורים שלך? אולי כלום, אתה אומר, אבל... לא, זה... בסוף מזרה זה קיבוץ, אני מהזורע, ותמיד אומרים לי, אתם מהחזירים, בטעות. אני אומר להם, לא, אנחנו מהרעיתי.
נכון. לא, הפעמים הראשונות, אני זוכר ששיבולת באה לקיבוץ לשבת. עכשיו, צריך להבין, שבת, אתה לא נוסע ולא מדליק אור, ואין טלפונים, ובאים לשבת שלמה, והפעמים, ולא הולכים עם גופייה או מכנסיים קצרים. היום נראה לי קצת השתכללו, אבל... וזה היה מדהים לראות אותה גם מקבלת את זה, וגם מאוד מאוד מסתכלת ומכבדת. אני חושב שאני באתי עם יתרון, כי אחותה הגדולה יותר נשואה למישהו דתי וגר בהושעיה. זאת אומרת, כשנכנסתי למשפחה, היא כבר ידעה קצת מה זה דתיים.
כן.
אז... אבל בהתחלה אני זוכר ששאלו אותה מאיפה אז, שהיא אמרה ממזרה בלווין, אז הסתכלו על שנינו ואמרו, איך הבאתי שיקצה.
אבל זה הכי כן מתחבר.
הדמיון הוא גם עולה על השונות.
אני חושב שהדמיון עולה על השונות.
עולה על השונות.
יש שונות, אני לא אגיד שלא.
לא, יש שוב קטן, אתה לא זה. דרך אגב, מה שסיפרת על זה שלא היה לך בראש בכלל ללכת לכדורסל, למרות שהיית שחקן מצטיין, עובדה שגם אחר כך היית שחקן בליגת העל ומאוד מאוד מצליח. זה מתחבר לי לזה שאני עיתונאי, גם את עיתונאית, וכשהלכתי לצבא, היום אני מוקף באנשים שהלכו לגלי צהל, או במחנה, זה הסביבה של התקשורת היום, של
המשל תקשורת. פעם להגיד שאתה הולך להיות...
לא, לא, לא להגיד, אני הלכתי לצבא, בכלל לא חשבתי ללכת למיונים לגלי צהל, זה בכלל לא היה בראש שלי, לא הכרתי אף אחד, שזה בכלל לא היה אופציה, וזה באמת הראש של קיבוצניקים.
נכון.
עדר.
אבל, תשמע, לי הייתה מפקדת בצבא מקיבוץ דתי בדרום, שעד היום אנחנו חברות מאוד מאוד טובות, והקשר שאפילו בלי במילים, יש איזושהי הבנה, זאת אומרת, זה לא משנה שזה שומר צעיר וזה קיבוץ דתי. ואגב, אמרת, אחות שלך מתנחלת?
מתיישבת.
מתנחלת.
יש לי אחות מדהימה, היא גרה ביישוב קידה, שזה בשומרון. על 8 ילדיה, והיא באמת, אפשר להתווכח על הרבה דברים. אוקיי, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אי אפשר לא להעריך, ומבחינתי באמת להסתכל, להחליט, לקחת, לעשות החלטה ולכת לגור ביישוב שהתחיל כאתר קרוונים, ולעשות מעצה ציוני, חלוצי, באמת, שימו בצד את, את כל מה שאנחנו חושבים, או, באמת.
לא, זה מעשה מורכב. חלוצי, זה מאוד זה מורכב, באמת זה הוויכוח עכשיו, הוויכוח, האם הוויכוח, זה נכון. חלוציות...
אבל אני רגע מסתכל עליה...
בפרקטיקה זה חלוציות, זאת אומרת, אתה קם בבוקר, בפרקטיקה זה חלוציות,
אני אומר, אתה... זה מעשה, צריך אומץ לעשות את זה, וצריך לשלם מחירים ולהקריב, ואני באמת לא נכנס לדיון הזה, כי זה יכול לקחת למקומות אחרים, וגם אחותי בקיבוץ, שהיא דתייה, ויש לי גם עוד שלושה אחים ואחיות שהם לא דתיים. זאת אומרת, הבית שלנו...
וההורים מקבלים אתכם?
ההורים, שוב, אני מניח שלכל הורה, שהילד שלו בטח בקיבוץ הדתי, הוא בכלל בדת עוזב את הדת, יש צביטה בלב. אוקיי, אפילו לחשוב על עצמנו, כאילו, מה נכשלנו ומה לא עשינו נכון. לגיטימי לגמרי. אנחנו לא הראשונים, וכנראה גם לא אחרונים, אבל אבא שלי לעולם. תמיד אמר לנו, העיקר שתהיו בני אדם. וזה משפט שמהיום הראשון, לא משנה ששיחקתי בעמק הירדן ופגשתי נוער חילוני, או הפעם הראשונה שבאתי באמצע השבת, או נסעתי, או... זה היה, זה משפט שמלווה אותנו, את כולנו. עד היום. עד היום.
את כל התורה על רגל אחת. לא?
כל התורה על רגל אחת.
נכון.
דרך ארץ קדמה לתורה. לא סתם אמרו.
בדליה, יש הרבה מקרים הפוכים. הרבה בני קיבוץ שחזרו בתשובה וחיים היום בצפת, ולאבא שלי, שהוא לא קיבוצניק במקור, אחותו היא דתייה. גם בן דוד שלי נרצח בצומת הפוח, והבן שלו, ממש לפני, בערב ראש השנה, נהרג בלבנון.
כן, יש משפחה של חבדניקים.
הראל אטינגר, כן. ואני כן יכולה להגיד שהמערכת יחסים בין המשפחות היא מורכבת, כי גם אי אפשר היה לנסוע בשבת, וגם יש תהום אידיאולוגית שפעורה. אבל מה שאתה אומר של להיות בן אדם, זה מתקיים גם באהבה. זאת אומרת, למרות המחלוקת באמת, והמחלקות הן גדולות, יש משהו מזוקק של קשר משפחתי שקיים.
אני חושב שאין ברירה. האלטרנטיבה היא לפרק את הקשר. זה מורכב, אי אפשר להגיד שלא, בטח שכל אחד תופס כיוון בחיים, וגם אנחנו וגם האחים שלי, אבל אני לפחות אני תמיד אזכיר לעצמי, כאילו, גם להסתכל למה אני אוהב אותם, ולמה אני מעריך את מה שהם עושים. היום זה מאוד משעשע אותי, כן? אני בכלל, הרבה דברים משעשעים אותי בגילי המופלג, להסתכל אחורה ולהגיד על מה התעכבנו ועל מה הצבן אותי. אני נכנסתי לקבע. שהייתי ביחידה, ואגב, הכנסתי כסגן של הרצי הלוי.
וואלה.
הוא הגיע אלינו אז מהצנחנים, אז זה סתם איזה אנקדוטה, סיפור נחמד.
מה הוא היה אז? מפקד...
הוא הגיע להיות כזה? מפלג אימונים אצלנו, כן. בדרך לוקחים קצינים מצטיינים מבחוץ, ולאט לאט הם מתפתחים, והוא כן. מתפתח יפה. כן. ואז מגיע השלב שאתה מתחיל לקבל משכורת של איש קבע, שזה משכורת כבר יותר גבוהה. מה?
צריך להעביר לקיבוץ.
אני צריך להעביר לקיבוץ. להביא לא מופרט. ואח שלי הוא שנה מעליי, שהוא גם היה ביחידה, עבר את אותה דילמה. ובזבז במרכאות כמה חודשים שהכסף הלך לקיבוץ. ואני, נאיבי שכמוני, אמרתי, טוב, את המשכורת הראשונה, אני יודע להם שאני עוזב. כי אני רוצה את הכסף אליי. לא היה הסדרים, ולא שמרו לנו את הכסף, ולא ולא. אני לא ידעתי איך מתנהל עולם המשכורות, ומתי הם מקבלים, ומה זה אומר תלוש משכורת. שום דבר, אפרופו הדפקטים של הקיבוץ.
בדיוק, זה הכסף.
זה נורא, זה נורא. זה
דרך אגב, בדיוק דיברתי עם צפריר של נועה. מכיר את צפריר?
מכיר.
שצריך לעשות חינוך פיננסי בתיכון, שאנחנו נקדם את זה עכשיו.
חייבים, חייבים. לא רק בקיבוצים, אגב.
אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני עד היום חווה את זה לרע, גם מהבית, אבל שכסף נתפס כמשהו בזוי.
נכון. אתה לא יודע לבקש כסף.
לא, זה נתפס כמשהו שאם אתה רוצה שיהיה לך, או אם אתה... זה לא...
עדיין? עדיין?
לגמרי. אני גם מרגיש
את זה. אני תקוע בזה, לצערי הרב.
לא, דיברת על זה מכולם בכבוד, על העניין של לעשות מסע ומתן. הרי זה סופר לגיטימי, כאילו אין לנו...
אבל גם אני לא גדול במסע ומתן, וגם אני בכדור סלן, יש לי סוכן, גם כמאמן, כי לא נוח לי לשבת ולדבר על הכסף שלי.
לא, כסף זה דפקט, זה קיבוצניקים, זה ידוע, זה תמיד
מלוכ... אגב, חלק לקחו את זה למקומות טובים. אני רק אסיים.
רגע, היה עם התלוש מזכורת, כן.
אז אני באתי לצורך העניין, הקבע שלי התחיל בשביעי לנובמבר. אז בסוף החודש, בסוף נובמבר באתי ואמרו לי, צריך להגיש מכתב עזיבה, הגשתי את המכתב עזיבה, שאני עוזב כדי לקבל את המשכורת. אבל לא ידעתי שאתה מקבל את המשכורת נובמבר בדצמבר. כלומר, נכון, בעשירי או בשביעי לדצמבר, תקבל את נובמבר. ואז בא אליי מזכיר הקיבוץ, הוא אומר לי, לא, אתה לא מקבל את החודש הזה. אני אומר לו, מה?
אתה עוד גרת בקיבוץ.
כי עוד הייתי בקיבוץ. הייתי בשוק. נעלבתי עד עמקי נשמתי. ואז לא באתי לקיבוץ. באמת לא באתי. ושלחו אליי כל מיני, ולחדר אוכל וזה, אתה יודע, תמיד אתה שומע פעם אחת שאתה עוזב, ומישהו אומר לך, אה, באת לאכול בחינם. הספיק לי, ולא באתי. ואז התחילו לשלוח לי שליחים, ולהגיד לי לא, ולא, ופה ושם, אז אני קצת תקצתי אחרי כמה שנים, אחרי זה, כן, שנה או שנתיים, שמו מזגנים חדשים בבית כנסת, אז אמרתי להם שזה מתנה ממני.
אבל זה באמת דברים שהיום נראים מצחיקים, אבל זה הקיצוניות של היישובים האלה. אבל אבי
ישוב מאוד צנוע, קיבוץ צנוע.
ומתי עבר הפרטה?
להפרטה ממש באמצע עכשיו. עכשיו? אפילו לא מלא.
עדיין היה שיתופי עד האחרונה?
עדיין שיתופי עד
עכשיו. וואו, מדהים.
עדיין עוד לא בהפרטה מלאה, אבל הוא עושה את הצעדים. אבל תמיד היה קיבוץ מאוד צנוע. ושוב, סך הכל, אני לא יכול להגיד שכל האחים שלי, החוויות שלהם טובות משם, ממש לא. אבל לי בסך הכל החוויה הייתה טובה, זאת אומרת...
הזכרנו את היחידה.
כן, שזה קצת כמו קיבוץ.
כן, גם אורי גורדין, שהוא היום אלוף פיקוד צפון,
אורי גורדין.
אורי גורדין.
אורי, כן.
היית בצוות שלו.
הוא מפקץ שלי.
אז אתם מכירים. הוא גם קיבוצניק, כאילו מכירים...
אני אתן לך סקופ, אבל אתמול, איזה יום אנחנו השני. בשבת בערב נסענו אני וחבר שלי מהצוות, ונסענו אליו לפיקוד לבקר אותו.
וואלה, עובד קשה, עובד קשה.
מנהל אירוע, הוא מנהל אירוע היסטורי. עד שלא, אנחנו שומעים ורואים וחווים גם את הימים הרעים, ואת האובדן הקשה ואת ההקרבה, היינו שם עכשיו ככה איזה שעתיים בלילה, בערב, זה מה שקורה, זה אירוע בקנה מידה היסטורי.
משנה את המזרח התיכון.
משנה את המזרח התיכון, משנה את המאזן. אני די משוכנע, ואורי הוא הבן אדם הכי, הכי, הכי מתאים לעשות את זה.
הוא מהדרום, נכון?
הוא מיוטבתא במקור, והוא האבא שלנו. אורי הוא בסוף, איך אנחנו עם מפקץ ביחידה, מעצב את הצוות הרבה פעמים כדמותו.
מי היה מפקד היחידה? המפקדי היחידה
כשהיה? גם דורון אביטל, וגם עמוס בן אברהם היה. היום אני עובד עם רוסו, שזה מצחיק, אבל הוא היה סגן שאני רק הגעתי. אבל אורי, אנחנו בקשר מאוד קרוב הצוות, והוא...
גם עשית מילואים אחרי 7 באוקטובר, נכון?
כן.
מה עשית?
אני...
בגילך המופלג.
בגילי המופלג, אני שייך לפלגל ותיקה, שעושה בעיקר גם גיבושים, ימי סיירות, אבל גם סדרות כאלה של מקצועיות, נקרא להם. ודווקא בשביעי, שכולנו התחלנו לתקשר, ובוא ניסע, וכולם רוצו לקפוץ, להגיע ליחידה, לעשות משהו.
איפה זה תופס אותך, באמת?
רכיבת אופניים, ליד מאגר חנתון. אני בשבת בבוקר תמיד רוכב, זה היה חג, אז אני תמיד רכבתי על אופניים. והתחלתי לקבל וואטסאפים ככה מהצוות, יש לנו חבר מעין הבשור, שיש קרב על עין הבשור גם. הוא לא עונה, ואנחנו מתבטחים, אם צריך עוד כמה אקדחים, לבוא, לא הבנו את גודל האירוע, והתחלנו לקבל סרטונים. ואז בינינו, אוקיי, בוא, מי בא ליחידה? זה היה מאוד ספונטני, כי כולם קפצו, כולם רצו להגיע, ואז אני דווקא קיבלתי טלפון מאחד הקצינים ששאל אותי, מה הסיכוי שאני נוסע לתל השומר? אמרתי, נעשה מה שצריך. והגעתי לתל השומר, ואמרו, מה צריך? אמרו, מגיעים הרבה פצועים ומשפחות, ואנחנו רוצים חבר'ה ותיקים שיהיו איתם, שיקבלו אותם. עוד לא באמת הבנתי למה אני מגיע, ומה המשמעות, ולמה, ועדיין, אני גם אגיד בכנות, אתה תופס את עצמך כלוחם, ושאולי אני צריך לקחת נשק, ולהיות בשטח. אחרי זה הבנתי, ואני לא באיזה כמה סשנים של מילואים, של עיבוד, שכולנו חווינו את אותה תחושה, ש... המבוגרים בעיקר, של רגע, אנחנו לא לגיטימיים כבר, או אנחנו לא מחזיקים נשק, אנחנו לא נלחמים, אבל אני יכול להגיד שדרך זה קם מערך מדהים של תמיכה שנבנה תוך כדי, זה התחיל מזה שפשוט הגענו לשטח, אני הייתי בתל השומר, כמוני היו עוד כמה ב...
זה בפצועים של היחידה בעצם?
פצועים של היחידה.
זה גם בעצם אירוע ראשון שיש הרוגים של
היחידה. אירוע ראשון שהרוגים ככה בקנה מידה של 10 הרוגים, אז גם לפה צוותו מילואימניקים למשפחות השכולות, וזה פשוט היה לקבל אותם, ולהתחיל לדאוג להם בבית חולים. להיות הדמות שהם רואים, להוריד מהם את כל העיסוק במסביב, לקחנו לעצמנו את כל המערך הטיפולי, את כל הקשר עם הבתי חולים, אבל בסוף היינו נוכחים. הם ראו אותנו, ועשינו, אני מצאתי את עצמי בסבבים של 10 שעות, חולק עם עוד מישהו, פשוט עובר מפצוע לפצוע, שואל אם הכל בסדר, היה גם סיטואציה שהם הגיעו מהשטח, והדיפולט של לוחם הוא לא לדבר. בטח שאתה גדל לתוך, לא לספר. ופה דווקא עיבוד של הטראומה היה מלדבר. אז שהם ראו מישהו שכביכול היה לוחם, גם הצגתי את עצמי.
שמותר לדבר.
אז אפשר לדבר.
והיית גם מול המשפחות שלהם?
הרבה מול המשפחות.
בנוסף אני מניח למערך של פסיכולוגיה.
ולאט לאט על הדרך התחלנו להוסיף אחד, כל הזמן הקשר מול היחידה, ודיווח מה המצב על כל פיפס וכל ניתוח וכל שינוי, דיווחנו. זאת אומרת, הורדנו מהיחידה הסדירה את כל הצורך בלהתעסק עם זה, ולקחנו את זה אלינו, ונבנה מערך טיפול ותמיכה, וזה
מדהים. זה גם אירוע שהוא כל כך לא, הוא כל כך יוצא דופן, הוא לא קשור ליהודים של היחידה, לא קשור לכלום.
יוצא דופן, אבל אני יכול להגיד שהיחידה התגלתה בגדולתה, אתה גם רואה סביבך המון פצועים מיחידות אחרות, שאין אף אחד. ופה...
עוד מתחבר לי לעבודה שלך ביום-יום, כמאמן.
כן.
לעבודה המנטלית.
כנראה שכן, אני גם מאמין מנטלי במקצועי.
כי צריך שם איזו החזקה ולבנות מערך כזה ולהבין.
לא, והוא גם עובד עם נערים בגיל הזה היום.
כן, צריך, אני חלק מהמילואים שלי.
כאילו, אני כזה זקן, אני אומר נערים בגיל הזה, אבל הם ילדים, החבר'ה האלה, הם בני 22.
החבר'ה שלהם, של השחקנים שלי, זה חבר'ה במסלול. זה יכולים להיות החברים שלהם. גם בחלקם יש להם חברים.
הבת שלך שם.
כן, הבת שלי, כן, הבת שלי הצטרפה יותר מאוחר, אבל אני מניח שחלק מגם להיות מאמן, אתה מתעסק הרבה בתחום המנטלי, ואתה מניע אנשים, וגם להתמודד עם המשברים, וגם לדעת לפעמים מה לא להגיד, נראה לי, וגם זה חשוב, אבל אני חושב, הנוכחות הייתה הרבה היה מול המשפחות. ראיתי את ה... את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף, גם עד השחרור מהבית חולים. אגב, אנחנו עד היום, אני יכול להגיד שלפני שבוע בא אליי משפחה של פצוע, לבקר אותי בעין אבשור. זה היה מאוד מרגש. כן, להביא לנו איזה משהו. זה באמת מיוחד, והיום יש איזשהו טקס זיכרון, ובסוף כן, זאת העבודה שלי, כנראה היא גם מתקשרת לעבודה היומיומית שלי.
ומה עכשיו, מה המשחק הבא?
המשחק הבא, אנחנו במגדל העמק, ביום שישי.
וואלה, יאללה, אפשר לבוא.
אפשר לבוא, מה, תבוא.
בואנה, אני אקח את הילדים.
12 וחצי.
ביום שישי? יהיה מקום או שיהיה...
יהיה מקום, יש מקום. אני לא יודע אפילו אם מוכרים כרטיסים או שזה כניסה חופשית. זה משחק בית של מגדל העמק, אז...
מטובים מגדל העמק?
הם קבוצה חדשה.
חדשה?
גם חדשה.
שאלתה, הם עלו ליגה פשוט. אבל היא גם מבוססת על שחקנים שגדלו בעמק ישראל. אבל לא רק, גם זרים.
דרך אגב, הכדורסל בקיבוצים, בכלל הספורט, אבל הכדורסל בקיבוצים הוא ממש
חלק.
תמיד היה חזק. בטח משמר העמק, אתה יודע, שלמדתי
שם. משמר העמק, משמר הנגב.
גבוה, גליל עליון.
כן, כן.
אבל גליל עליון, באמת, אולי נרחיב קצת על גליל עליון, זה גם איזה משהו שאפשר...
גליל, כן, אמרתי, האירוע לא נגמר טוב שם כל כך, אני אומר את זה ב...
מה, זה כאילו מול ההנהלה?
כן, בסוף זה היה, אפילו אני אקרא לו קצת בזוי מהצד ה... בעיקר מהצד שלהם. שוב, אני מאוד ציני בגדול, שאתה בעולם הזה, אז אתה חווה, והפיטרותי בתור מאמן, וזה הכל בסדר, ואפשר לו להמשיך, אבל היה פה...
למרות שהצלחת מאוד.
כן, כן, אבל אתה יכול להצליח במקום אחד, להיות במקום אחר, להצליח פחות, ובאותה שנה להצליח יותר. זה חלק מהחיים שלנו.
ברור.
וזה לגיטימי לגמרי. פה היה קצת פחות נעים, אני מוכרח להודות, כי זה קרה תוך כדי שאני איתם במסע ומתן, ואני גם... את הארבע שנים האחרונות קצת היו הרבה על הכתפיים שלי, בעיקר השנה האחרונה, שאנחנו נודדים ובלי בית, ואין הנהלה, ואף אחד בכלל לא תומך, ואני מחזיק את האירוע הזה של בכלל להחזיק קבוצת כדורסל מקצוענית שנודדת בין מלונות ומפונה, וזרים שבאים והולכים ובורחים ולא רוצים לבוא, זה הכל בסדר, וגם, אגב, גם אני ויתרתי על הצעות אחרות, כי הרגשתי שאני צריך גם לחצור עליי ככה להמשיך בגליל, נורא רצו שאני אמשיך, ואז יום אחד קיבלתי וואטסאפ, שזה בעיניי הדבר היותר בזוי, של ברק יקר, תודה, בלי הרבה קלישאות, תודה על ארבע שנים
נקראות. מוכנים לך הצלחה בהמשך זו הדרך.
לא, החלטנו ללכת עם מישהו אחר.
אחרי ארבע שנים ב-SMS?
כן, בוואטסאפ. אז אתה אומר, רגע, אני גדול הצינים באירוע הזה, ואפשר, אתם תוך כדי מסע ומתן. אגב, להחליט לא להיות שם, להגיד לי מצינו, הכל נורמלי ולגיטימי, גם להגיד לי, וגם להגיד לי, תשמע, קחת 24 שעות הבאות, כי בסוף רבים קצת על כסף ותנאים, ואני רוצה יותר, ו... אני לא אכניס לכם לכל הערבוביה מסביב, אבל זה אירוע שהתקלקל, ו...
קצת כמו להיפרד מחברה בוואטסאפ.
כן, זה מה שעלה לי.
שזה, כן. לא, זה אפילו לא... אני באמת רואה בזה דבר בזוי, כי... בוא, תיפגש איתי, תגיד לי, תרים טלפון, הכל באמת עברתי...
מי אחראי לזה?
יש שם היושב ראש.
כולם יודעים,
תגיד לנו. הוא יודע שהוא אחראי... לא, זה סתם.
בסך אגב, ראיתי שעמית גל...
עמית גל היה מה...
שהיה מנהל מיתולוגיה, אני זוכר אותו בגליל עליון מפעם,
הוא עכשיו בגליל.
אבל הוא לא מעורב בפרויקט בדרום.
הוא היה מאלה שהגו את הרעיון וזרקו אותו לאוויר, ושיגיע הרבה אנשים. עכשיו הוא לא נמצא שם, עכשיו הוא עוסק בגלל...
של ממקף דרום אנחנו מדברים.
כן, כן. הוא העביר את זה לרוסו, ומי שם זה הלך קדימה. אז יש אירועים, אני חושב שאגב, האירוע הזה עם הגליל, במובנים מסוימים, בנה לי את ה... את האירוע בעוטף. זאת אומרת, גם ככה לפני כן התלבטתי אם אני ממשיך, נוצר שם איזשהו משבר, וזה די מדהים שקיבלתי הצעות מיד אחר כך ללכת לליגת העל, ולא הזיז לי אפילו פעימה אחת בלב.
הקלו עליך על ההחלטה. אני רוצה רגע לחזור
קיבוץ.
לנושא של הציונות הדתית ושל הקיבוץ, ודיברנו על, אני על, הזיכרונות, על הזיכרונות ילדות שלנו, איך העניין הזה של פעם החיבור בין הציונות הדתית לבין הקיבוצים, הקיבוץ הדתי, השומר הצעיר, היה באמת מובן מאליו. איך אנחנו יכולים לחזור לגרעינים המחשבתיים שמחברים, של הערכים של כולנו כאן, ביחד?
וואו, נראה לי סיפור חיינו כמדינה קצת עכשיו, אבל אני חושב שדווקא... אני לא אגיד שזה לא בעיה, גם עצם ההפרטה לצורך העניין קצת גרמה גם לקיבוצים, במובן מסוים, לחלקם. לאבד זהות, הזהות הקיבוצית, השותפות, זה הפך להיות אולי מקום, יישוב שגרים בו. גם המיקס הזה בהרכב האוכלוסיות, ההטרוגניות הזאת, שמצד אחד היא טובה לקהילה בעיניי, ולא שומרת, לא רק משמרת איזשהו משהו שהוא רק של קיבוצים, אז בחלק מהיישובים זה עובד יותר טוב, בחלק פחות, אתם, כל אחד בקיבוצו, פותחים את הרחבה כלפי חוץ או לא פותחים, ומה זה עושה לגנים. דווקא אני חושב שהקיבוץ הדתי, בהקשר הזה, הדת, הקהילתיות והדת והמקומות מפגש כמו בית כנסת וחגים, וזה שאתה בתוך חג או שבת, בעצם נסגר בתוך היישוב עצמו, יכול לאפשר להם לקיים איזושהי קהילה כזאת יותר חזקה, שהרבה פעמים אומרים שאולי בקיבוץ, אני לא בהכרח מסכים איתה, אבל אפשר לומר על קיבוץ חילוני, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ומכנה את הרכב ליד הבית, ועובד בעבודת זה, ומה מחבר אותם. שוב, אני לא חושב שזה כך, אני מכיר קיבוצים שהקהילה היא חזקה
מאוד. שלח אותם למשמר העמק.
כן, משמר, וגם מזרע, אולי כל אחד עושה לביתו היום, אבל יש שם המון משותף. עדיין החגים, ועדיין ימי שישי, ומציינים אירועים. אני חושב שזה מה שהרבה תושבים מחפשים, שהם באים חזרה, בטח בני משק. אני אגיד שאני רוצה לקוות, אבל דווקא מתוך המשבר הכי גדול שהיה פה במדינה ב-75 שנה האחרונות, ואולי דווקא חרבות ברזל והמלחמה בלבנון, וההימצאות המחודשת של כולם כתף אל כתף, מכל שכבות האוכלוסייה. ציונות דתית, חילונית, מתנחלים, במובן מסוים יכול להיות שטיפה תקרב ו... ותחזור לאיזשהו בסיס ש... שאנחנו כולנו קצת מתגעגעים אליו. עדיין קבוצות קיצוניות, עדיין שרים בממשלה, מנהיגים פה, מושכים לכיוונים איומים. איומים, איומים. אני לא דתי, ואני לא מחשיב את עצמי באגף הימני, גם לא בשמאל הקיצוני, אבל לחלוטין במרכז ושמאל. ואני כן מסתכל דווקא במקום שממנו באתי, ודיברנו קודם על המשבר זהות של, של הציונות הדתית, אני חושב שהיא יכולה להיות מובילה מאוד גדולה בתחום הזה, מהצד שלה. אוקיי, לעשות את הפעולות, בעיקר להוקיע את הקיצוניים, לקחת, שוב, היו פה על הדרך רגע בנט ושקד, אפשר רגע, בוא נגיד ככה, באגף הימני לאומי, אז אחד נתפס בוגד לצורך העניין כמו בנט, כי הוא הלך למהלך מבחינתם אסור, אבל אם תסתכלו על, על האגף היותר מתון, אז הוא מישהו שמקובל, הוא, ואני מכיר עוד הרבה אחרים, אין להם אבא ואמא. אני, ההורים שלי, בבחירות האחרונות, לא היה להם למי לבחור. ערכית, מוסרית, לא יכולים לבחור לימין קיצוני. אני מבין אותם. כאילו, אני שמח אפילו. יכול מאוד להיות שדרך מה שקרה עכשיו, נוכל לחזור להיות, לפחות בשיח. אני רוצה להאמין, אני יודע שאני אולי קצת נאיבי, ואנחנו שומעים את הקולות בשטח. והכל נורא מבעבע עדיין, ולשני הצדדים.
אני חושב שבסוף כשאנשים מדברים, וגם אמרנו, דיברנו על זה גם, וחושב שבסך הכל רוב הישראלים מסכימים על 80% מהדברים, ורוצים באמת, כל כך רוצים יושרה, רוצים הנהגה שעובדת בשביל הציבור, ובאמת אכפת לה. אפשר לדבר פה על עניין החטופים, אני חושב שהוא, אם הוא לא ייפטר, בצורה מוסרית, יהיה קשה לקום.
אין ריפוי.
ואנחנו, וכל רגע שעובר, זה נהיה מאוחר מדי.
אני חווה היום, השביעי לאוקטובר עכשיו, האחרון, יצר איזשהו, לפחות בהרגשה של מישהו שהוא דווקא לא משם, אלא תושב, שכולם נורא היו במתח לקראת השביעי, או בכלל התקסים עכשיו, גם העברי, גם הלועזי, והיה מתח נורא גדול, איך להנציח, וכל אחד בחוויה האישית שלו, ומצד שני, זה עשה קלוז'ר לשנה, מי שמתאבל. כביכול יום השנה, ואפשר להתחיל לחיות, אבל יש פה 101 חטופים וחטופות, שהיום הזה, אי אפשר באמת,
אנשים ממשיכים,
אי אפשר באמת,
וגם הקהילות שלהם.
הקהילות, אי אפשר באמת, אני חושב על נירוז ונחל עוז ובארי, שמנסים ומנסים ומנסים, עד שלא ייסגר האירוע, ולא יחזירו את כולם, אנחנו נדמם. זה עצוב להגיד.
כמו שאמרת, שאתה נוסע שם עכשיו בנופים האלה, אתה גר שם ואתה חושב שחמישה קילומטר משם נמצאים חטופים, והם לא כאן, זה לא נתפס. היה סרט על ההורים של הירש פולין.
כן, פולין.
שהם גם דתיים לאומיים מירושלים, של ישראל רוזנר, ואני חושבת ששם הקול הזה שאנחנו מדברים, היה מאוד צלול, מאחד וברור, וגם באמת הרהיטות של רייצ'ל, היא שאומרת, כי בדיוק את הנושא הזה של, של החטופים, שלא נוכל להמשיך קדימה, היה מדהים, ומנגד, מה שהכי בייס אותי בימים האחרונים, היה הסרטונים שעלו ברשתות, שהרשתות זה עניין, זה מפלג, אבל היה הספדים, שבהם הספידו אנשים, אתה ראית את זה? שהם אומרים, שרפת בית כדי להדליק את האווירה, או...
לא ראיתי.
לא, זה...
זה השוליים של השוליים שבאמת צריך... אה,
זה כן, כן.
צריך... זה מה שדיברתי על המנהיגים. בסוף אנחנו חיים במציאות שהם מלהיטים אותם, אנחנו... זה עצוב להגיד. אבל...
אגב, זה גם יהדות, זאת אומרת, להחזיר את האנשים האלה, באמת. אני רואה חברים שלי, שאבא שלהם בעזה, גדי מוזס, תראה, היום מורן הולכת לבגץ כדי לבקש...
אני חבר של הבן.
אוקיי, אז מורן היא חברה שלי המון שנים, מורן וינון בעלה, ו... הם היום בעין השופט.
נכון. גם, אגב, אני גר בבית, הבית שאני שוכר בעין הבשור, הוא של הבן של ליפשיץ, שחטוף שם. זאת אומרת, שני אחים, כאילו,
הבית שלי. אז רואה את האנשים האלה נדרשים ללכת לבגץ, כדי לבקש מבגץ, לחייב את נתניהו, לעשות כל מיני דברים, להיכנס את הממשלה, לדון. זה לא נתפס, וזה באמת... זה באמת משהו שאי אפשר לחיות איתו.
אי אפשר. אנחנו, זה לא, זה משימת חיינו, זה משימת חיינו, להחזיר אותם.
וזה בטוח לא ויכוח בין ימין לשמאל, בין דתיים וחילוניים, זאת אומרת, זה באמת...
משימת חיינו כישראלים, בכלל לא קשור לימין ושמאל, ולא לדת, לא לשום דבר. בעיניי זה משהו שצריך להדהד כל שנייה.
טוב, זה אפשר לדבר עוד שעות, אבל...
גם...
צריך מתישהו לסיים, לא?
כן, לא, התערבבו פה המון נושאים מעניינים, ונתת לנו הרבה חומר.
שיחת קיבוץ, ככה זה.
שיחת קיבוץ, זהו, מתחילים...
זרם תודה.